בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיים תמיד איתי, כל חיים.
כל חיים, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
הערב במהדורה המרכזית, הסלמה חמורה ומשמעותית בצפון, לוחמת צהל נהרגה היום כתוצאה מהמתח הכבד ושמונה נוספים נפצעו. צהל פותח בגל תקיפות נרחב באזורים נרחבים בלבנון, שם על פי דיווחים זרים ישנה מספר גדול של הרוגים ופצועים. גישת עדכון נוספת בין נתניהו ללפיד, מחר בערב יתכנס שוב הקבינט המדיני-ביטחוני. בני גנץ מאיים, והפעם לא על נתניהו, בהתייחסות ראשונה לגבי ממשלת לבנון, אומר בני גנץ, התגובה תגיע בקרוב ובעוצמה. הרמטכ"ל הרצי הלוי אומר היום לראשי הרשויות בצפון, אנו מגבירים את הפגיעות, המחיר הולך וגובר, המערכה הבאה תהיה התקפית מאוד. עסקת החטופים לא יורדת מהפרק, ראש הממשלה נתניהו מסרב לשלוח משלחת ישראלית לשיחות המסע ומתן בקהיר מחר בנושא עסקת החטופים, בטענה שאין טעם בדבר כל עוד חמאס דבק בדרישותיו לגבי מספר האסירים שישוחררו. על כל אלה ועוד, וגם על הרשויות המקומיות והמאבקים הפנים חרדים, נדבר ככל שיותר לנו הזמן. העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. ערב טוב לפרשננו הצבאי קובי פינקלר.
שלום לך גם אבי, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו היום בגזרת לבנון, עוברים לצפון, ירי למרחב צפת, ארוגה, פצועים. עד כמה ההסלמה הזאת תשליך על המלחמה בצפון, האם היא באמת תיפתח בעצימות גבוהה?
לא נראה שכרגע
המלחמה
תיפתח בעצימות גבוהה, גם בצבא המונח לחימה ולא מלחמה. זאת בהחלט הגדרה שדבקים בה, כולל אחר הצהריים, כולל עם גל התקיפות שהזכרת אותו קודם לכן, כולל מפקדות של חיזבאללה, כולל מתקנים רגישים של החיזבאללה, כולל מחבלים הרוגים של החיזבאללה.
למרות הנאום של נסראללה אמש, שהוא בעצם די טרק את הדלת על הסדר צפוי של מעבר של החיזבאללה מעבר לליטני.
נכון, אבל תשמע, זה חלק ממסעים ומתנים, אבל אני רואה את הדברים שלו ושומע גם את הצד השני. הוא מדבר על כך שתהיה לחמה מוגבלת. אם אתם תוקפים בעומק לבנון כ-55 קילומטרים, אני מרשה לעצמי גם לראות לעבר המרחב הצפוני, לא רק 2-5 קילומטרים. אז ראינו את זה היום במרחב צפת. צדקת ואמרת שחיילת צהל נהרגה, עוד לוחם של צהל במילואים נפצע קשה, עוד 6 חולים נפצעים. זה אומר שהחיזבאללה מגביר את האש שלו, גם צהל לא יושב ולא שקט על השמרים. מכאן ועד להגיד שמחר בבוקר הולכת לחימה גדולה, אני יכול להרגיע את מאזיננו.
מה קורה בדרום? האם מבצע ברפיח הוא בלתי נמנע?
הוא בלתי נמנע, אבל לא עכשיו. שוב, בדיוק אותו דבר כמו שאני אומר לך לגבי חיזבאללה ולגבי לבנון. לא יהיה מבצע עכשיו ברפיח בתקופה הקרובה. מסיימים קודם כל לאט לאט, לפחות בעיקר עוד שבועיים, את חאן יונס. ואז תלוי בהתפתחויות, אבל גם אז בהתחלה יעברו בציר פילדלפי, לא תהיה פעולה משמעותית בחודש הקרוב לפחות ברפיח.
מה יעשו באמת אבל עם התושבים שם? אם ייכנסו למבצע, יש שם 1.5 מיליון תושבים, לאן יניעו אותם?
נכון, חזרה צפונה, זאת בדיוק הנקודה, צדקת ואמרת. זאת בדיוק התוכנית של צהל, בהתחלה לפעול בציר פילדלפי, לאחר מכן לשנע את האוכלוסייה חלקה לחאן יונס בחזרה, לאחר שצהל משיג שמה שליטה מבצעית ושליטה על המנהרות, חלקם לשטחי המאוטיה במערב חניונס, ואז עוברים שם בשלב השלישי, עוברים שם פשוט רובע רובע. לא מנקים את כל העיר ברפיח בבת אחת, כמו שראינו בעזה או בחניונס, אלא פשוט בשלב השלישי יעברו רובע רובע. זאת התוכנית של צה"ל, הם מודעים מאוד לזה, לכן אני אומר, זה ייקח את הזמן, צריך לתכנן את זה, צריך לעזר לזה, וצריך להיערך כמובן עם זורמים בינלאומיים והסכמה בינלאומית. כרגע היא עדיין לא נמצאת, לכן אני אומר, זה יגיע, אבל לא עכשיו.
קובי פינטלר, תודה רבה לך, ואם נידרש, נחזור אליך שוב במהלך המהדורה.
תודה, בשמחה.
עכשיו אנחנו בחרנו לפתוח את היום הזה לא בשיח פוליטי, איתנו הלל חן, אלמנתו של רב סמל זיו, השם ייקום דמו. אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע, אבל מי ששמע, שלום לך קודם כל, ערב טוב.
שלום.
אנחנו ממש ביום הראשון של השבעה, ומי ששמע אותך אתמול מספידה את בעלך בכזו עוצמה, רגש, אמונה, לא יכל שלא לבכות. לא יכל שלא להזיל דמעה ביחד איתך. ואני רוצה שתספרי לנו, למאזינים, מי היה זיו בשבילך כראיה, ואפשר לומר גם בשבילנו כציבור, שמענו ממך דברים מדהימים.
קודם כל, אני קטונתי מלסכם את האיש הפלא הזה. ככה, לא באמת יודעת מה לומר. נגיד מה שאני עולה לי ממש. זיו הוא איש של אמת, ממש. כל הזמן חוצה לו האמת ומחפש את הלב של הדברים, ממש. של פנימיות, של להבין מה יושב בעומק. לא לעשות שום דבר סתם, לא כי אומרים, לא כי נראה לי. לא מעניין אותו כל הכללים.
ובתקופה הזאת, כשהוא יצא לקרב, הוא ידע, הכיר את הסיכונים. מה המסר שהוא העביר לך, שאפשר גם להנחיל אותו היום לציבור, ואנחנו ממש שומעים את הכאב בקולך, ויושבים כאן רגע מעבר לזכוכית, כולם דומעים ביחד איתך.
כן, תודה לכם. קודם כל, זה חיבוק כל כך גדול שאני מקבלת. כנראה גם הוא שולח לי את כל החום הזה. הוא תמיד הרעיף עליי כל כך הרבה חום. הוא יצא בתחושת שליחות גדולה. לא בלי קושי, לא בלי אתגרים, לא בלי התמודדות. עם כל ההתמודדות ועם כל הקושי שבדבר ועם כל התחושה שזה לא המצב הטבעי שלנו. בהבנה שאנחנו עושים איזשהו מאמץ, מזמינים את עצמנו להרחיב את הבית שלנו, את הבית הפרטי שלנו, לבית של כלל ישראל, ממש. להתחבר לכלל ישראל במה שאנחנו יכולים. הוא היה רוב המילואים, רוב המלחמה, הוא היה בכלל בעוטף, בהבטחת יישובים, משימה לא נוצצת בכלל. לא כזאת מרגשת, לא כזאת מדליקה, לא כזאת מחסלת מחבלים. ממש משימה של הבטחת יישובים, של שגרה, של להיות חלק מהמערכת, איזשהו בורג בחמל, ופשוט לעשות את העבודה.
ומה שאמרת, שחלק ממה שהרים אותו בתקופה הזאת, היה לראות את כולם ביחד, כולם, כל מי שמגיע מתוך כל הכיתוב הישראלי, אבל מגיעים.
כן, ממש.
ועושים את העבודה ביחד, מתוך אחדות השורות.
ממש, וגם כאילו בהבנה שאני עושה מה שאני יכול כבורג. גם אם זה לא הכי נוצץ, גם אם זה לא הכי מרגש. אני כאן, אני ניצב להיות שותף במאמץ המלחמתי של העם הזה, ובהבנה שאנחנו הולכים למה שהוא טוב, אנחנו הולכים לאן שהוא גדול, אנחנו מתקדמים למציאות שלמה יותר, ואני רוצה להיות חלק מזה, ואני יכולה להיות חלק מזה, וגם כשקשה לי, אני מזמין את עצמי לאט לאט לנסות להתקרב לעמדה הנפשית הזאת, שהיא כאילו, אני לא אומרת שהוא היה כל הזמן שם, וגם אני לא הייתי כל הזמן שם, אבל משם שאבנו את הכוח. המחשבה שאנחנו חלק מהכלל הגדול המדהים הזה, כל פעם שאנחנו, כשהיוצא לאסר והרואה דגלים, והרואה דברים שמדברים על על העוצמה הלאומית, לא רק על החולשה, לא רק על הקורבנות, ההפך, אמר, תדברו על העוצמה, תדברו על החיילים, תדברו על, על, לא רק על הנופלים, לא רק על ה... גם לא אמר נופלים אף פעם, אמר, מתעלים. לא נקרא, לא נופלים על הארץ, מתעלים עליה.
זו הגדרה מצמררת.
ממש.
מתעלים. ממש. במעלות קדושים.
בדיוק. הוא היה אומר, תדברו על הכוח, אנחנו עכשיו צריכים כוח. נכון, יש גם דברים מאוד מאוד כואבים. אבל תנסו, תתאמצו, לראות בזה את הדברים שאנחנו יכולים לחזק את עצמנו, כי אנחנו לא נגמר הדבר הזה, לא נגמר הטירוף הזה שאנחנו כל כך מתאמצים להביא אותו לאן שהוא טוב, והגיע גם לאן שהוא טוב בטוח.
את ביקשת בהספרת באיזשהו באמת גדלות נפש, שאפשר לשמור על איזשהו הומור שחור אולי, כי אמרת לו, אני מבקשת את סליחתך, וסיפרת שהוא היה משורר לתורה, לעם, ואת מתארת כאן את שירת חייו, מה היית חושבת שהוא היה רוצה להעביר היום מסר לעם ישראל?
יש הרבה מסרים מדהימים שהיה לו. אני חושבת שהעיקר זה קודם כל להתאמץ, לראות ולהאמין שאנחנו כחלק ממהלך גדול שהוא הולך למקום טוב. ושבכל אחד מאיתנו יש את הטוב הזה, ושכל מי שמתאמץ וכל מי שעושה משהו בשם ישראל וכל מי שנמצא פה הוא עושה איזה מתוך רצון וכוונה טובה, גם אם אנחנו לפעמים ממש 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 לא מסכימים בינינו, ממש לא יודעים, לא מצליחים לראות למה שאני חושב ככה ואני חושב שהוא טועה ואפילו פוגע, אבל אני אוהב אותו, אני אומר לו את הביקורת ואני רוצה לפגוש אותו בעיניים כזה, ככה, לא רק להגיד סיסמאות על מי כן ומי לא, ומי השם ומי לא השם. בואו ניפגש בעיניים ונדע שכולנו רוצים לעשות טוב לעם הזה, וכולנו מחפשים פה את הדרך שתחזק אותנו. זאת הדרך גם שלי וגם שלו ושל הבית שלנו.
הלל, אנחנו הוצאנו אותך מתוך היום הראשון לשבעה, ולא נכביד, אבל היה לנו חשוב לפתוח בזה, שהאמונה שלך תהדהד, ותפתח את המהדורה לפני כל דבר אחר. תנוחמו מן השמיים. אנחנו איתך וחיזקת את כולנו.
תודה לכם, תודה.
בשורות טובות. קשה לעבור אחרי שיחה כזאת, אנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף. ערב טוב.
שלום אבי.
תדע מה, אני תכננתי לשאול פוליטיקה, מה שקורה בצפון, אבל לפני הכל ששומעים את האנשים הגיבורים האלה, את אלמנות הנופלים שבאים, באות הרבה מתוך הציבור הדתי-לאומי, מה המסר שמחלחל אליך כפוליטיקאי שנמצא בתוך מציאות מאוד כאוטית, ואנחנו רואים שכל השיח המכתב בין הציבורים חוזר לימים של השישי באוקטובר?
אני כל הזמן נפגש עם משפחות שכולות, והם אומרים לי שני דברים. דבר ראשון, הם אומרים לי, אנחנו רוצים אחדות. אנחנו רוצים לשמוע את כל הפוליטיקות והמלחמות, שהן לא רלוונטיות בזמן מלחמה. יש לנו אויב שלא מבחין, לא בין ימין לשמאל, ולא בין דתי לחילוני, ואנחנו צריכים להיות מאוחדים מולו. וזה המסר שלנו, וזה המסר של המשפחות השכולות, ואני מאמץ את זה, משתדל לאמץ את זה בכל... התפקיד שאני עושה. ודבר שני, שהם אומרים, זה בואו נכריע את המערכה, אל תעצו באמצע, אל תפסיקו. אנחנו צריכים לגמור עם הטרוריסטים הללו אחת ולתמיד.
נדבר תכף על המערכה בדרום, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא מצפון, כי אתה ישבת היום לפגישת חירום עם חברי פורום קו העימות, אחרי הירי המסיבי לצפון, הייתה פגישת תאונה, והם אומרים, מה הפתרון שלכם כממשלה?
על כל, הפגישה הייתה מאוד פרקטית, הקשר שלי עם ראשי הרשויות הוא קשר מעולה, אני מדבר איתם כל יום, ואנחנו מסייעים להם בתקציבים ובמענים החירומים שלהם, שהם זקוקים להם כמו אוויר לנשימה. הם יודעים שאני מגיע כדי לעזור, ובאמת עזרנו בכל מה שהם הציפו מולי.
אבל תחושת ביטחון, איך מחזירים להם? וראינו, שמענו אתמול את נסראללה אומר, שמענו אתמול את נסראללה אומר שהוא לא יעבור מעבר לליטני מעצמו, זה לא יקרה.
אנחנו לא צריכים להחזיר תחושת ביטחון, אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון. והדרך להחזיר את הביטחון עוברת רק בכך שאנחנו נפעל בצפון במלוא עוצמה של צה"ל. אנחנו לא בטפטופים, אנחנו במלחמה. ראינו היום את אותם טפטופים במרכאות שגרמו לנזק, גרמו למות חיילת. ועוד פצועים שהלכתי לבקר אותם בבית החולים זיו. הם רוצים ודאות, הם רוצים לדעת שאנחנו ניכנס למערכה ונמגר את האויב ונרחיק את חיזבאללה, והם רוצים גם לחזור הביתה, והם צריכים את הוודאות הזאת, ואני מבין אותם, ואני...
אבל בסוף אתה לא אופוזיציונר, אתה חבר ממשלה.
לא, 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 אז אני בדיוק...
והממשלה לא מראה, לא נותנת אופק אפילו.
אני לא חבר גם בקבינט המלחמה, ואני העברתי מסר, לפני נפגש עם הרמטכ"ל, ואני העברתי מסר למי שמקבל את ההחלטות, לקבינט הקטן, וגם לקבינט המורחב, שהשר בן גביר יושב שם ואומר את אותם דברים, אנחנו מפעילים את הלחצים שאנחנו יכולים להפעיל. אתה יודע, אנחנו נמצאים בקונסטלציה פוליטית מורכבת מאוד, שההחלטות, יש כמה סוגים של קבינטים ומטבחונים, אנחנו מנסים להשפיע בדרכים שלנו, במציאות הפוליטית שנוצרה, ואנחנו מפעילים, הרבה פעמים אנחנו מצליחים, ומתי שאנחנו לא מצליחים, אנחנו ממשיכים ללחוץ.
אבל בינתיים נראה, אתם מובילים קו מאוד קשוח בדיבורים, ואולי גם במעשים בתחום האחריות של השר בן גביר, אבל נתניהו מצידו לא רק שהוא לא צירף את בן גביר לקבינט המלחמה, אלא גם כשיש אירוע של ימם שמחלץ חטופים מלב רפיח, הוא לא מעדכן מראש את השר הממונה, השר לביטחון לאומי.
אני לא חושב שזה קצת התקטנות לחפש, זה ברוך השם היה מבצע מרשים מאוד, וגם השר בן גביר עודכן, האם הוא ישב בחבל?
עודכן מראש? אתה חושף כאן, עודכן מראש?
השר בן גביר עודכן על המבצע לפני המבצע. עכשיו אני אומר כך, לחפש כל מיני, ישב בחמל, היה שם, איפה, היה בדיוק באותה שעה, זה רכילות שהיא לא רלוונטית, זה לא מה שהיא הוביל להכרעה ולניצחון במערכה. בסופו של דבר, יש לנו אויב שאנחנו צריכים לטפל בו טיפול שורש, ולהסיר את האיום גם מהצפון, גם מהדרום, זה האחריות שלנו, זה מה שאנחנו גם מובילים, זה הקו שהשר בן גביר מוביל גם בקבינט, וזה האמירות שאתם שומעים מאיתנו. אני מזכיר לך שהשר בן גביר הוביל מהפכה בכל התחום של ביטחון הפנים, עם למעלה מ-1,000 כיתות כוננות, אם זה מעל 90,000 כלי נשק שמחולקים בהתאם לתבחינים, ואם זה למעל 280,000 בקשות שעדיין עומדים ומתחילים ומאשרים אותם לפי...
כיתות הכוננות אגב גם בערים החרדיות, ואני רוצה לסיום לגעת איתך בעיר חרדית ספציפית שיש בה גם כיתת כוננות, אבל הרבה אקשן ברחובות גם עכשיו לקראת הבחירות, ויושב ראש המפלגה שלך איתמר בן גביר, אתם כעוצמה יהודית העברתם את התמיכה לפורוש באלעד, בניגוד לעמדה של נציגי הציבור הדתי-לאומי בעיר, זה מה שיש לכם לעשות בימים האלה, ללכת נגד הנציגים שלכם, להתערב בבחירות בעיר חרדית, הכל תחת אש באמצע מלחמה.
תראה, זה לא, זאת אומרת, יש בחירות כרגע, אז אתה צריך להביע תמיכה במועמד מסוים, במועמד שאתה חושב שהוא הכי נכון, הכי יכול להוביל את העיר. כן, אנחנו תומכים בפורוש לרשות עיריית אלעד.
אתם לא סומכים על הנציגים שלכם בעיר?
לא, זה לא קשור.
שחושבים אחרת?
מדובר במהלך שאנחנו מובילים. יש לנו את הסיבות שלנו למהלכים הללו. אני לא רוצה להרחיב בנושא הזה. מדובר באירוע מקומי. וכן, הבנו את התמיכה שלנו בפורוס, זו החלטה של השר בן גביר ושל המפלגה.
השאלה אם ההחלטה הזאת מגיעה על הרקע הזה של היחסים הטעונים בין איתמר בן גביר לאריה דרי, וזה לא סוד שדרי הוא זה שדוחף להמשך כהונתה של ממשלת החירום, שבה יושבים גם גנץ ואיזנקוט.
נכון, זה חלק מהדברים הללו אולי, של קו מסוים של אריה דרי. אבל שוב אני אומר עוד פעם, התחלנו בדברים כל כך חשובים שכל עם ישראל עוסק בהם. יש בחירות מקומיות בכל הארץ, ובמסגרת המפלגתית אנחנו מביאים תמיכה שלנו במועמדים מסוימים שאנחנו חושבים שהם הכי נכונים להוביל באותה עיר שלהם, וזו עמדת המפלגה, ואני תומך ועומד מאחורי העמדה הזאת. ואנחנו בכל מקרה, זה לא שאנחנו מניחים את ידינו מהעול והאחריות הכבדה לכתפינו.
אז אני אשאל אותך באמת, בחיבור בין הדברים, כשר הנגב והגליל, מה עושים באמת באותן רשויות שבהן אין תושבים? הערים תחת אש, מה באמת הולך לקרות שם מבחינת הבחירות לרשויות? בסוף יש גם תושבים בערים האלה שרוצים לדעת מה קורה, גם זה אולי מעניין אותם.
כמדומני ששר הפנים קיבל החלטה לא מזמן, ממש לדחות את הבחירות, יש מועד לקראת סוף השנה, שבהם יערכו הבחירות ברשויות המפונות, זה מהבחינה הזאת, וחוץ מזה, אם אתה שואל ברמה הממשלתית, מה אני עושה? אני מעביר תקציבים, מסייע לאותן רשויות, שהמפונים שלהם נמצאים במלונות, בעשרות מלונות ברחבי הארץ, לסייע להם, לייצר פעילויות שם, פעילויות הפגה, לתושבים. אני בקשר, אני גם נמצא יורד למפונים שנמצאים במלונות, שומע מולם את הצרכים, גורמי המקצוע אצלי במשרד גם עושים את זה. אנחנו משתדלים לתת את המענה. זו חוויה מאוד לא פשוטה, גם חוסר הוודאות.
סיפר לי אחד מראשי הרשויות שהיה אירוע שבו ישבו איתם ואמרו להם מה צריך את השר, אמרו לך סליחה, מה צריך את השר, שר הנגב והגליל, אז אמרת תרימו טלפון לכל ראשי הרשויות בנגב ובגליל, אל תגידו להם שאני פה ותשאלו אותם אם עזרתי. אפרופו סיבור ששמעתי לא ממך.
זה לא היה ראש רשות, זה היה בטלוויזיה, כן, זה ערוץ מסוים, ערוץ גדול.
אני שמעתי את זה מראש רשות. אבל כן, בסדר, אוקיי.
כן, אבל שהם רצו להזמין אותי בגלל להגיד שהמשרד שלי מיותר. ואמרתי להם, תזמינו איזה ראש רשות שאתם רוצים. אם הוא אומר שהמשרד שלי מיותר, אני מתפטר בשידור חי. והם חזרו אליי ואמרו, עזוב, אנחנו יורדים מה...
השר יצחק וסרלוף, תודה שהיית איתנו. ואת הכותרת לערב כבר נתת לנו, שהמאבק באלעד והתמיכה שלכם בפורוש קשורה למאבק בין איתמר בן גביר לאריה דרי. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואיתנו כעת יושב ראש דגל התורה בבני ברק ויושב ראש המחלקה המוניציפלית בדגל התורה, מנחם שפירה, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, נפאו לכל המבינים.
תראה, סיימנו עכשיו עם וסרלוף, והוא אומר שבאלעד בעצם זו גרורה של המאבקים בין בן גביר לבין דרי, אפשר לומר ככה על כל הערים החרדיות. בסוף הכל מתחלק, מתגבש, וכל החלוקה הזאת והמחלוקת שאנחנו רואים לא נוגעת בכלל הערים. הכל מתנהל מלמעלה. ואני שואל אותך, בסוף אתה גם תושב בני ברק, אתה הרבה שאני בתחום המוניציפלי, מה אתה אומר לתושב שאומר, משחקים בנו, לא באמת דואגים לצרכים האמיתיים שלי, כאזרח וכתושב?
אני חושב שזה באמת אחד מההבדלים המהותיים בין דגל התורה למפלגות אחרות, שאנחנו לקחנו כל עיר ועשינו חשבון לעיר עצמה, ולא... לקחנו מועמדי נקמה כאלה ואחרים, ואמרנו בגלל שאתם פה לא איתנו, אנחנו עושים ככה, או שאנחנו פה שמים עוד איזה מועמד, אפילו שאין לו סיכוי וכן על זה הדרך, כי אנחנו מחושבנים מה קורה בעיר אחרת. אנחנו בכל עיר בדקנו מה הדבר הכי נכון והכי ראוי לתושבים שלנו, ושם, והלכנו על המהלך הזה, מה שנכון לתושבים באותו עיר. וככה עשינו בכל עיר ועיר, ונכון, ישנם מפלגות אחרות שלקחו והשתמשו כנקמות על כל מיני דברים שלא מצוחים ביניהם, ואני מאמין שהציבור מספיק חכם ושלא להיסחף אחרי הדברים האלה.
הציבור חכם, והציבור שואל את עצמו, הרי כשאתה מדבר עם האנשים, ועשינו כאן סקר בבוקר, 80% לא רוצים את המחלוקת הפנימית הזאת, ואנשים לא מבינים איך, תוך כדי מלחמה, כשצונמי של חוק הגיוס על בחורי הישיבות עומד לפתחנו, למה בסוף המערכת הפוליטית לא יודעת לשבת ולהסתדר ברשויות החרדיות, ואנחנו רואים את ההתגושושות הזאת ראש בראש? למה דווקא בזה אתם מתעסקים למען השם?
אני חושב שבאמת זה לא התקופה, זה לא הזמן, בכלל לא, זה לא תקופה שמתאימה בכלל לבחירות מוניציפליות, אנחנו נמצאים ממש בזמן רגיש ביותר, גם מבחינת ביטחונית, גם מבחינת אווירה, זה לא זמן מתאים בכלל. אבל הבחירות האלה נכפו עלינו. אנחנו, זה נדחה כבר פעמיים, ובסוף אנחנו הגענו לתאריך הזה, שלעת עתה זה נראה שהבחירות התקיימו בזמן, ואנחנו נמצאים תוך כדי מערכת בחירות. אני באמת חושב שהשיח צריך להיות שיח חיובי, שיח מכבד, שיח שכל אחד יציג את מה שהוא כן יכול, ולא למה לא פה, ולא למה לא שם, וזה מה שהיה צריך לראות, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות בכל מקום ומקום, להסביר למה אנחנו הכי טובים בכל מקום, איפה, על מה אנחנו נלחמים, את האידיאולוגיה שלנו, לשווק אותה כמו שצריך, ובעצם שאנשים ידעו בשביל מה הם הולכים לבחירות, מה הדבר העיקרי, ולא בשביל לדפוק איזה עיר אחרת מסוימת כזו או אחרת, ובאמת אני צר לי שזה השיח, ואני חושב שזה באמת באמת לא מתאים לתקופה הנוכחית.
תשמע, אתה אומנם מנהל המחלקה המוניציפלית, אבל יש לך מהלכים גם בזירה הארצית, ובוא נודע על האמת, אתם כדגל התורה, לא חשבתם שבשלב הזה של המערכה, וידנץ וגור, יעשו לכם כזה מהלך גם באלעד וגם בבית שמש, אחרי שתמכתם בהם בבני ברק, ואני רוצה לשאול, האם זו לא הייתה טעות ללכת ולאמר על זייברד, ולא נגיד לשים אותך כאיזשהו קלף מיקוח עד לרגע האחרון?
אנחנו במסגרת ההסכם שלנו היה לנו זכות וטו, ואנחנו השתמשנו בזכות וטו הזה, והזכות וטו הזו הייתה על בני ברק בלבד. אבל היה לנו בהחלט סיכומים איתם על מקומות אחרים, חלקם סיכומים חתומים וחלקם סיכומים בעל פה שהתמכו בנו בבית שמש ובמקומות אחרים. ובאמת צר לנו שזה המצב, שאנחנו נרצים להיות במצב כזה ששותפים כביכול, שאמורים להיות השותפים הטבעיים איתנו, שלנו, שהם סגרו איתנו וסיכמו איתנו דברים, הן בעל פה חלקם והן בכתב, שאנחנו נמצאים במצב כזה, על חוסר אמון, שכשאתה מסכם עם אנשים, ואתה עדיין נמצא, הם מסוגלים ללכת עם...
זאת אומרת, סיכמתם איתם לא... על תמיכה בבית שמש, והם חזרו בהם? זה מה שאתה בעצם אומר?
היה לנו סיכומים עם חלקם בעל פה וחלקם בכתב, אני אומר את זה, כן.
אתם תוציאו את הסיכומים האלו בכתב, כי הם מתכחשים אליהם.
אני לא חושב שיש כאלה שמתכחשים אליהם. הסיכומים אלה שחתמו איתנו בכתב, חתמו איתנו בכתב, כן. ובסדר, וכרגע אנחנו נמצאים במצב שהם כבר לא איתנו, ואנחנו מסתכלים עם הפנים קדימה, ואנחנו עם היד לנצח בעזרת השם בבית שמש, ואני אומר לך את זה פה בצורה ברורה ביותר. שמולי גרינבגי, ראש העיר בבית שמש, אפילו יכול להיות בסיבוב ראשון. אבל הוא יהיה ראש העיר בבית שמש, אין אופציה אחרת.
אז אני אשאל אותך אבל אחרת.
מי שמכיר את החלוקה, מי שיודע מה קורה בשטח, זה האופציה היחידה שיש על השולחן. וכל המשמעות של המועמד
חזה,
זה למנות את עליזה בלוך. וישנם קבוצות שאומרות שכבר עכשיו יש להם תוכנית, בסיבוב ראשון לתמוך בעליזה בלוך, על מנת לנסות לעלות אותה כבר בסיבוב ראשון.
אז אני רוצה לשאול אותך כיושב ראש המחלקה המוניציפלית, האם אתה יכול להתחייב שדגל התורה, בין בסיבוב ראשון ובין בסיבוב שני, לא תתמוך במועמד לא חרדי? היא אשר יהיה.
אנחנו נלחמנו נגד עליזה בלוך. אנחנו נלחמנו נגד עליזה בלוך בקדנציה הקודמת. אפילו הלכנו עם אבוטבול, אפילו שחלק מהציבור שלנו מאוד לא רצה. והיה לנו, כל הכניסי בחירות שלנו קשים מאוד. היינו צריכים לעמוד ולשכנע את האנשים שעל אף הכל, מכיוון שיש את עליזה בלוך ממול, אנחנו לא יכולים להיות חלק מהמערכה הזאת, ואנחנו חייבים לתמוך באבוטבול.
זאת אומרת שגם אם יהיה, ועכשיו תגיד לי, זה לא יקרה, אבל תיאורטית, אני שואל שאלה תיאורטית.
זה היה מאוד מאוד קשה.
רק להשלים, ניתן לך להשלים את התשובה. אני שואל תיאורטית, תיאורטית, תגיד עכשיו שזה לא ריאלי, אבל תיאורטית, אם יש אבוטבול מול עליזה בלוך, אתם הולכים עם המועמד החרדי.
אין תיאוריה כזאת, מי שמכיר את המספרים יודע שאין תיאוריה
התחמקות.
כזאת.
זו התחמקות, אני מצפה שתגיד, אנחנו תומכים במועמד חרדי.
זוהי מציאות, מי שמכיר את המספרים יודע שאבוטבול לא יכול לעלות לסיבוב שני, אין מספרים כאלה, גם אם הליכוד יתמוך בו וכל מה שיוצא החוצה, אין סיכוי מספרי. אבוטבול כרגע עומד על 26%, גם אם הליכוד יתמוך בו, מה שהוא יכול להעביר לו מהציבור הכללי, ומקסימום 1.5%.
אבל אין אמירה שלך כיושב ראש המחלקה המוניציפלית, אנחנו תומכים רק במועמד חרדי.
אתה שואל אותי שאלה שהיא אפילו לא היפותטית, וזה ברור ביותר, כבר היינו בסיבוב הקודם, ואנחנו תמכנו באבוטבול, אפילו שהציבור שלנו לא רצה, כי היה מנגד את עליזה בלוף.
בצפת יהיה פה תכף ראש עיריית צפת, בצפת גם תמשיכו לתמוך במועמד החרדי, או ששם תתחשבנו עם ש"ס ותתמכו בראש העירייה המכהן?
אם היינו רוצים להתחשבן עם ש"ס, הרי מראש לא היינו הולכים לדיל הזה בצפת. הרי אנחנו עשינו את הדיל וחתמנו אחרי שש"ס עשו את מה שהם עשו, בגלל שאנחנו מסתכלים כל מקום לגופו, וגם שם נדון כל דבר לגופו. אנחנו לא עושים את החשבונות האלה, לא עשינו את החשבונות האלה אף פעם, אנחנו חושבים כל פעם מה הכי טוב לאותם תושבים שלנו שנמצאים באותה עיר. אנחנו לא מעמידים מועמדי נקמה אחד מול השני.
מעניין.
לא עשינו את זה ואנחנו לא עושים את זה.
עכשיו אמרתי שיש לך מהלכים גם ברמה הארצית, וזה לא סוד שדגל התורה יכלה בבחירות האחרונות להתמודד לבד, וכנראה גם הייתה עוברת את אחוז החסימה. חששתם מכך שאגודה תרד מתחת לאחוז החסימה, אלו היו השיקולים בסוף. האם אחרי מה שאנחנו רואים עכשיו, אתה יכול לומר, בסבירות גבוהה או חלקית, שהעניין הזה של הפילוג וההליכה לבד עומד שוב על הפרק?
אני יכול לומר משהו אחד. זה שמבחינה מספרית אנחנו יכולים לרוץ לבד, זה היה ברור גם בפעם הקודמת, אין על זה דיון בכלל. רבני דגל התורה שלחו מכתב לאדמו"רים, חברי מועצת גדולי התורה, של אגודת ישראל, והובהר להם שמה, שהמהלכים שהם עושים יכולים לגרום באופן ממשי לפילוג. הם אמרו את זה בצורה מפורשת ביותר. אנחנו בעיקרון שותפים, אבל אנחנו צריכים להרגיש שותפים. אבל אנחנו לא מרגישים שותפים. וכן, אנחנו, יש לנו את המספרים, גם הפעם הקודם תדע זה באופן בטוח, ועכשיו אנשים...
והפעם הליכה עצמאית עומדת על הפרק, אם אני מתרגם את דבריך.
אני לא מוסמך להגיד, אבל רבני דגל התורה אמרו את מה שהם אמרו בכתב, ושלחו את זה לאדמו"רים באגודת ישראל בצורה ברורה ביותר, שהמשמעות של המהלכים שנעשים, המשמעות היא יכולה לגרום באופן ממשי לפילוג.
בוא נדבר רגע על היחסים עם ש"ס. היה לכם הסכם באלעד, בש"ס אומרים שלא עמדתם בו, אתם ישבתם, כבר נדוש ונדון, זה לא הנקודה. אני רק שואל, בעידן מרן רב חיים קניבסקי זצ"ל, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה בין המפלגות, והציבור לא מבין מה קרה, מה השתנה.
מרן הרב רב דב לנדו קיבל הכרעה שבאלעד אנחנו תומכים בסרוליק פורוש, וכתב את זה אפילו במכתב, שאחראי הכרעה ערכית של מה שהוא חושב שטובת העיר מבחינה רוחנית, וכשהוא החליט ככה, אז דגל התורה עומדת מאחורי זה ומבצעת את ההחלטה בלי לחשוב פעמיים. ואני אומר לך שגם שם, אפילו שאנשים חושבים שקבוצה כזו או אחרת עזבה וזה, עדיין מי שמכיר את המספרים ויודע את התנודות שקרו גם במערכת הבחירות הקודמת שהיה, כשחלק מדגל התורה כן הצביעו לברק צברי וחלקם הצביעו פתק לבן וקורא את המספרים, יודע ששום מילה עדיין לא נאמרה באלעד והכל פתוח.
ועם ש"ס זה בר תיקון, זאת אומרת ביום שאחרי הבחירות המוניציפליות, גפני ודרי ידעו לשבת סביב שולחן אחד ולהסתדר?
גם היום אני מאמין שמדברים בדברים החשובים ביותר. אני לא חושב, זה לא, אין פה עניינים אישיים. זה לא, אני לא חושב שיש פה איזה משהו אישי בין אנשים. אבל אנחנו מדברים פה עכשיו על מערכות, שבמערכות האלה אנחנו יש לנו הרבה דברים שאנחנו פשוט לא מבינים אותם.
מנחם שפירא, יושב ראש דגל התורה בבני ברק, יושב ראש המחלקה המוניציפלית, תודה רבה, ובימים שבהם כולם בורחים משידור, אז כל הכבוד שעלית וענית על הכל. תודה רבה לך.
תודה, והמשכים אותו.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, בואו נשמע דברים שאומר ממש עכשיו ראש הממשלה נתניהו. אנחנו מיד נשמע, נתניהו מתייחס לאירועים שקרו היום בצפון, וזה גם בעקבות המשבר שמתפתח בין גנץ ואיזנקוט לנתניהו, כאשר גנץ ואיזנקוט טוענים שהם הודרו מההחלטה על שליחת המשלחת הישראלית לקהיר. נשמע את נתניהו בהמשך, כי איתנו כבר על הקו כעת, ראש עיריית צפת, שוקי אוחנה. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתם ביום קשה, העיר שלכם סופגת היום אבידה קשה. בוא תסביר למאזינים, איך זה שכיפת ברזל לא מצליחה ליירט את הטילים בגזרת צפת?
קודם כל, יום קשה, יום כואב באופן כללי, אירוע חריג. אנחנו מבינים שנחצו פה גבולות גזרה ועליית מדרגה, שכנראה זה האירוע הסוער ביותר שחווינו מתחילת המלחמה, ואנחנו מקווים שהנושא הזה יטופל. לגבי כיפת ברזל, גם כאיש צבא, לא תמיד יש את ההתראות, לא תמיד, גם בתלוי מזג אוויר, ולא תמיד פוגעים בדיוק ומזהים את המטרה.
אז זה לא בגלל איכות הטילים שנורים מצפון, מלבנון, שהם עוצמתיים יותר ופחות ניתן להתגונן מולם? אתה אומר, הטילים אותם טילים והפספוסים אותם פספוסים?
יש
שבוע שחרם שניים לחטופנו.
יש את הטילים בשני הצדדים, גם באזור הדרום וגם בצפון. אין ספק שבצפון הם שונים, אבל יש גם את המערכות הגנה השונות, ולא ניכנס אליהם. ואני מתאר לעצמי, לא תמיד יש 100%, אבל הרוב כולנו יודעים שיש פה הצלחות, ואני מאמין ואני מחזק את ידי חיילי וצבא הגנה לישראל, באמת צהל, על העבודה שלהם, ואנחנו ניתן להם את הגיבוי האפשרי לטפל בבעיה הצפונית.
במגבלות הצנזורה, מה שאפשר לומר, האם מיקום הבסיס הצבאי אצלכם האסטרטגי, זה מה שבעצם שם את שפת על הכוונת? כי זה ישליך גם לעתיד.
מיקום, אכן, מיקום בסיסים הנחצים האסטרטגיים שנמצאים בסביבת צפת, צפת מחויבת לקבל סדרי עדיפויות, כי אנחנו יש לנו סביבנו המון נחצים אסטרטגיים שמשפיעים על העניין המלחמתי למול צפת.
ואיך אתם באמת ערוכים במידה ותיפתח ממחלמה כללית נרחבת בצפון, מבחינת פינוי תושבים, יכול להיות שחלקם רוצים להתפנות כבר עכשיו, איך אתה כראש עיר מתמודד מול התושבים?
מי שמכיר אותי, שאנחנו יודעים להניע מערכות, ואחרי 30 שנה גם בצבא, כקצין בכיר, גם בקבע וגם במילואים. אנחנו עושים את הכל דרך הערכות מצב, פעלנו מ-7 לאוקטובר בצורה סדורה עם תוכניות עבודה לטפל בעיר צפת, ואנחנו עושים את זה. רמת השליטה שלנו גבוהה מאוד, רמת האחות שלנו מאוד גבוהה. יש לנו את הפער המשמעותי של המיגון, שכאן אני פונה לממשלת ישראל, לראש הממשלה.
איפה הייתה הממשלה בכל השנים שחלפו מאז מלחמת לבנון השנייה? הרי הכתובת הייתה על הקיר, איך זה שאין מיגון נורמלי בצפת?
תראה, צפת זאת עיר ותיקה מן הסתם, וזאת עיר של שנים, ורוב הבניינים ורוב האזורים הם טרום שנות ה-80, זאת אומרת שאז לא הייתה את ההחלטה על ממדים, ולכן אני נותן מסלול ירוק פה לבנות ממדים לכל מי שרוצה. אני גם הצעתי בקבינט המדיני לפני כ3-4 שבועות לתת סיבסוד מלא או לחילופין על ארוכת טווח ללא ריבית.
אבל השאלה, ביודענו את היכולות של חיזבאללה, איך זה שעד היום הדבר לא טופל? למה תמיד נזכרים כשהטילים מתחילים ליפול בתוך העיר?
ככה זה עובד, אתה יודע, לצערי. אני אגיד לך עוד משהו שלא טופל. צפת על השבר הסורי-אפריקאי. אני צועק בלי סוף. המבנים שלנו לא עמידים בפני רעידות אדמה, ואתה יודע שכל 100 שנה בצפת רעידת אדמה, 1927, 1836, 37, והיד עוד נטויה, ולכן כל 100 שנים, ורק עכשיו אני מתחיל להניע על פינוי בינוי ולמערכות כדי לחזק מבנים. אז כמו שזה ככה, זה גם רלוונטי להיבט הביטחוני, להיבט המיגון. אנחנו עשינו תפיסת נכסים, כמעט ענינו על רוב הדברים שקיים, אנחנו כפופים לצבא ולהנחיות שלהם, הם גם אלה שקובעים גם איפה יחולקו בסופו של דבר המיגוניות או הממדים, כי יש סדרי עדיפויות, ביניהם קופות חולים, ביניהם אמצעי בריאות, ביניהם סופרים ומקומות תומי אדם.
אז לממשלה אתה נותן ציון נכשל לפי מה שאני מסיק מדבריך, ואתה בסוף מועמד שמזוהה עם הליכוד.
אני אכן מזוהה עם הליכוד. אני מזכיר כך ש30 שנה לא רק הליכוד היה בשלטון, אבל זה לא קשור. אני לא מגן על אף אחד.
במרביתן הליכוד היה בשלטון.
אותי מעניין תושבי העיר צפת, ואותי מעניין... אני מעניין אותי תושבי העיר, הביטחון שלהם, ואני כל היום סביב השעון דואג לביטחונם. זה בראש מעיניי, וכך אני נוהג עם ניסיון אדיר לי ולצוות שלי בתחום הניהול עיר וניהול צוות, וכמובן ניהול צבאי, וככה רואים את מה שקורה פה בחמש שנים האחרונות.
אני רוצה לסיום לגעת איתך בנושא הבחירות לרשויות המקומיות בעוד שבועיים ימים, מה שממחיש את הסוריאליסטיות, שאתה עכשיו צריך להתעסק בזה תוך כדי שנופלים אצלך טילים, ובוא ניגע קצת במשהו פנים מגזרי, כי אני שומע במסדרונות שאתה הולך להיות אחד המרוויחים הגדולים מהקרב בין דגל התורה ושלומי אמונים לשס וגור. האם כבר קיבלת רשמית את תמיכתה של סיעת שלומי אמונים בצפת?
אני לא קיבלתי, ולא זה, אני מאמין שאני אקבל, אבל אני חושב שאני לא רק מסתכל על הבמה הארצית, אני מבין שם את הדחיפות והכוחות, אבל אני חושב שגם שלומי אמונים וכל יתר עשיות מבינים שהייתה פה עשייה 5 שנים למגזר, נבנו סמינרים, ניתנו בין הזמנים, בית חנה, המון מקומות שנתנו וקידמנו בציבור החרדי, מעל 12 בתי כנסת. הדבר הזה בסופו של דבר קידם את העיר, ויודעים מה נעשה פה לכלל הציבור וגם לציבור החרדי.
אנחנו לא נגלוש לתעמולת בחירות, אבל אני רוצה לגעת איתך במשהו שאומרים שלא נעשה, וזה תקצוב המיגוניות במוסדות החינוך ברחבי העיר. אם דיברנו על הממדים ברחבי העיר, שזה עיר ישנה, לפחות למגן את מוסדות החינוך.
רוב מוסדות החינוך ממוגנות, רוב מוסדות החינוך יש להם מקלטים, ויתר מוסדות החינוך זה על פי החלטה של פיקוד העורף, איפה סדרי העדיפויות למיגוניות. הגיע לי 15 מיגוניות, אז החליטו לשים אותם קודם כל בקופות חולים. למה? כי יודעים מה יקרה, כי זה הופך בשעת חירום לתהליך כזה בסופרים וכו'. בהמשך, אנחנו חלק מזה עכשיו, אנחנו מטפלים, גם הגייסנו תרומות, מה שהממשלה לצערי לא נותנת, לא קיבלנו לא ממשרד השיכון ולא מהפנים את הכסף לדבר הזה, ואני מאמין שגם את זה יטופל.
שוקי אוחנה, ראש עיריית צפת, אני מאמין שביום כזה גם יריביך הפוליטיים יוכלו לאחל לך הצלחה, אז בהצלחה עם כל ההתמודדויות שאתם עוברים. תודה רבה לך.
תודה רבה, ובשורות טובות.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
ועכשיו איתנו מי שבמערכות בחירות רגילות היה פותח את המהדורה, עיר שמרובה בסערות, במחלוקות פנימיות, אבל עכשיו קצת משעמם, בסוף המהדורה, ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
תגיד, איך עושים את זה, מה?
רגע, אני יכול לפתוח, אני יכול לפתוח.
בטח, מה אתה? זכות הדיבור שלך, מירושלים.
קודם כל, שתהיה לך הרבה הצלחה. קיבלת הגשה של המהדורה המרכזית כל יום רביעי, וכמו שאתה יודע, אני מאוד מעריך את עבודתך, גם כעורך דין, וגם כעורך, עיתונאי,
תודה רבה.
כל מה שאתה רוצה, שיהיה לך הרבה הצלחה.
תודה רבה, זהו, עכשיו אני חייב לשאול רק שאלות רכות, אבל באמת, תדע מה, ירושלים הייתה על ראש שמחתו של הציבור החרדי, ולא במובן החיובי, איך זה שאחרי 5 שנים בראשותך, הכל זורם? בוא, מה המודל? מה המתכון?
קודם כל, אני חושב שבאמת ירושלים הפכה להיות על ראש שמחתו של כל הציבור בירושלים. גם ושמחתו מלשון שמחה, לא מלשון מחלוקות. ורוב הציבור בירושלים באמת מרגיש את המהפכה האמיתית שנעשתה בירושלים ב5 שנים האחרונות בכל התחומים. וכל אוכלוסייה, וכמו שאתה יודע, ירושלים זאת עיר מורכבת מאוד של...
אבל ירושלים היא גם מיקרוקוסמוס בין חילונים לחרדים, בתוך החרדים, וזה נותן קצת תקווה שאפשר להתנהל כאן אחרת במדינה.
חד משמעית, אני חושב שהוכחנו ביחד לכולם, והוכחנו, זה... אמנם אני ראש העיר, אבל גם יש לי חברי הנהלת העיר, יש לי מלא מקום, חרדים, ויש חברי מועצה, וכולם ביחד, ביד, ביום הראשון של ה... לאחר הבחירות, החלטנו שאנחנו צריכים לחיות זה לצד זה, ואנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, לכלל האוכלוסיות, וככה נהגתי במהלך כל 5 שנים האחרונות.
ואתה היה לך מודל של לתת גם לערבי מזרח ירושלים, כולל ברמדאן, אמרת עדיף שהעירייה תעסיק אותה, והם לא יסתובבו ברחובות, ואני רוצה לשאול אותך, האם על רקע המלחמה בעזה, ההתנהלות אצלכם שונה, ואתם צופים גם עליית הטרור מכיוון מזרח ירושלים?
תראה, אני אומר לך את האמת. ירושלים, כשאני מדבר על העיר המורכבת ביותר בעולם, אבל במדינת ישראל בטח, אחת הסיבות היא שאנחנו מדברים על אוכלוסייה של 1,000,000 תושבים, כששליש מהתושבים, בערך בין 330 ל-350 אלף הם ערבים, והשאר זה חרדים, חילונים וציונות דתית, פחות או יותר מתחלקים שווה בשווה. וזה אומר שאנחנו בירושלים, העיר הערבית הגדולה ביותר במדינת ישראל. זה לא צחוק, זה רציני וצריך לדאוג לאוכלוסייה הזו. ברגע שאנחנו החלטנו שירושלים היא עיר מאוחדת, עיר שאחדנו את מזרח ומערב, זה אומר שאנחנו לקחנו במדינת ישראל...
למרות שהשכונות הערביות שמעבר לגדר, אי אפשר לקרוא להן בדיוק ירושלים. הרי אפילו כן, בתוכנית המאה של טראמפ, אני אז נלוותי לנתניהו, ובמנגינה של אושר המשך, אז הוא שאל האם אז שכונות במזרח ירושלים, אפשר לקרוא להם ירושלים. זו לא ירושלים היהודית האמיתית.
כן, אבי, אבל אני לא יודע מה אתה קורא לקרוא ירושלים. זה ירושלים, אין מה לעשות. הם כרגע, התושבים שגם מעבר לגדר, גם במחנה פליטים שועפאט, וגם במחנה, בכפר עקב, זה 2 מקומות, שהם ביחד בסביבות היום 130 אלף תושבים, שהם בעלי זכויות בירושלים, כלומר, הם תושבי ירושלים, חלקם משלמים ארנונה, חלקם לא משלמים, אבל הם תושבי ירושלים, יש להם תעודות זהות כחולות. אנחנו צריכים לגרום לכך שנוכל לחיות לצידם, והם יוכלו לחיות לצידנו. ולכן, אנחנו בהחלט צריכים...
ונניח, היד הקשה של בן גביר במזרח העיר, זה משהו שהיית מעדיף למתן בימים כאלה?
אני לא, תשמע, אני חייב לומר לך שאני עם בן גביר, יש לי קשר שוטף, אנחנו בקשר מאז שהוא התמנה ונבחר להיות שר לביטחון פנים, ויש בינינו קשר. אני חושב שסך הכל, בסופו של דבר, יש הסכמה בין כולנו בכל מה שקשור למזרח היום. וגם צריך לזכור דבר אחד, בוא נאמר את האמת. אומנם בעזה החמאס עשה מעשים נוראיים, אכזריים, עברנו תקופה קשה ביותר, אבל זה עדיין לא אומר שתושבי מזרח ירושלים הם חמאסניקים, ואסור
אבל לנו... אבל אין לך רוח שם, בוא נשאל.
לכך, רגע, אבי, שנייה, כן. אסור לנו לגרום לכך, גם להביא אותם למצב כזה, שהם יהיו חמאס. ולכן צריך לנהוג כלפי תושבים מזרח ירושלים, מצד אחד, לנהוג איתם, לתת להם את מה שמגיע להם כתושבי העיר, אבל מצד שני, וזה מאוד חשוב, שכשמי שבוחר את הצד האלים, או את ההפרות הסדר, או חס וחלילה את הפיגועים, דמו בראשו, ולא ניתן לו לעשות את זה.
אבל אני רוצה לדבר דווקא, הרי הכל בסוף מתחיל מחינוך, זה מה שישראל היום דורשת בעזה, והלכת על מהלך להכניס כמה שיותר בתי ספר ממלכתיים לתוך מזרח ירושלים, יש לך בכלל שליטה על תכני הלימוד שם, או שבסוף ישראל, מדינת ישראל מממנת את בתי הספר, והם מלמדים שם מה שרוצים?
זו הבעיה, תראה, בירושלים יש באזור 100,000 תלמידים ששייכים שהם תושבי מזרח העיר. אני יכול לומר לך שכשאני התחלתי את התפקיד לפני 5 שנים, רק 5,000 תלמידים, אולי אפילו קצת פחות, למדו בשיטת הבגרות הישראלית שאנחנו קוראים. מה זה שיטת הבגרות הישראלית? זה למעשה שיטת הלימוד שנהוגה בסכנין, שהיא נהוגה באום אל-פחם, שהיא נהוגה בכל מקומות אחרים שבהם יש ערבים. אבל בירושלים, 95,000 מתוך 100 למדו את שיטת החינוך הפלסטינאית.
שהרשות הפלסטינאית היית... נתנה להם את תכני הלימוד.
כן, תשמע, יש בה רק רע. כלומר, אחד, יש שם הסתה נוראית כלפי מדינת ישראל, וכמובן כלפי היהודים. הסתה נוראית. אני ראיתי את החומרים, פשוט הזדעזעתי. ודבר שני זה, שגם הם לא ברמה גבוהה, וזה בלשון המעטה. אני הגעתי ב5 שנים האחרונות למצב כזה, שכ-17,000, כלומר פי שלוש תלמידים כבר לומדים את שיטת הבגרות הישראלית, ואני מקווה שב5 שנים הבאות אנחנו נגיע בסביבות בין 40,000 ל-50,000. זו משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל היא מאוד מאוד תלויה.
מעניין יהיה לעשות סטטיסטיקה עתידית, כמה באמת מפגעים חס וחלילה יצאו מבתי הספר האלה, ואם תהיה לכך השפעה עתידית. אני רוצה לסיום לחזור אליך שוב.
אין לי ספק שתהיה השפעה, אין לי ספק.
לחזור איתך שוב לביצה המגזרית, אין מנוס, ובשס כבר בירושלים, בשס הירושלמית כבר מדברים על כך, שאם הם יביאו תוצאה טובה יותר, הם ידרשו את תיק התכנון והבנייה, את הוולדל תכנון ובנייה בירושלים, והשאלה שלי, האם התחייבת לדגל התורה שיש שימור מצב, והתיק יישאר אצלם?
תראה, אני חייב לומר לך שהקואליציה בראשותי ב5 שנים האחרונות התנהלה בצורה טובה ביותר, חלוקת התפקידים הייתה הוגנת. אגב, הגענו לחלוקה הזאת במערכת יחסים טובה ותוך כדי מסע ומתן הוגן. אני כרגע לא מוצא לנכון לשנות משהו, אבל בוא נחכה לתוצאות, זה מוקדם מדי כדי לקבוע נחרצות שהכל יישאר.
אמירה מעניינת, הג'ינגל מתנגן ויש עוד הרבה שאלות, אז בוא נקבע דייט למועד נוסף אחרי הבחירות. תודה רבה לך ראש עיריית ירושלים, משה ליון.
תודה רבה.
ערב טוב. עד כאן המהדורה המרכזית לערב זה, העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, קל באולפן אבי בלו, ומיד אחרינו חדשות אנש עם נתי קליש, המלצת האזנה על סמך הנסיעה שלי חזור לרחובות בשבוע שעבר, תישארו על התדר, קצת אסקפיזם, לא תזיק לנו בימים אלה. תודה רבה, ערב טוב.